עכשיו, הבודה כרפורמיסט חברתי. אני רוצה להתחיל בעצם לספר למה, איך אני הגעתי לעשייה חברתית. ביום ראשון בשיתוף לא שיתפתי. בעצם אפשר להגיד, אפשר, אם לבודד את המרכיבים הרבים, אפשר להגיד שאני הגעתי לעשייה חברתית, כי אבא שלי היה ניצול שואה. בגטו ורשה, במחנות ריכוז, ונורא ברור לי מכל מה שקראתי, למדתי על התקופה היא, שהיו המון המון אנשים באירופה אז, שהם היו אנשים טובים. הם לא היו, הם לא השתייכו למפלגה הנאצית. הם לא סובסקרייבד, הם לא תמכו ברעיונות האנטישמיים. הם לא תמכו באירועים ובמעשים ובפעולות שהיו. הם היו אנשים שפויים, כמונו. אבל הם לא עשו כלום, הם שתקו. בכל מיני סיבות. היה מאוד מסוכן לדבר אז כמובן. היה מאוד מפחיד להביע כל מחאה. אולי הם היו עסוקים בפרנסה, ופשוט יש מלחמה, אין מה לאכול. הם צריכים לדאוג לילדים שלהם, הם צריכים קודם כל לדאוג למשפחה שלי. אם אני אעשה משהו שעלול לסכן את המשפחה שלי, זה אולי לא הדבר הנכון לעשות. אולי הם היו עסוקים בלשבת על הכרית ולתרגל מדיטציה. וזו הייתה התרומה שלהם להפסקת הזוועות שהתחוללו. אבל אני חשה שלנו כיהודים, וזה לגמרי אישי שלי, אני כיהודייה, אין לי את הפריבילגיה לשתוק. אין לי את הפריבילגיה לא להגיב למה שקורה, ובכל תחום שאני מוצאת לנכון, זה לא חייב להיות תחום חד יותר מאשר תחום אחר, אני חושבת שיהיה נכון שכל אחד וכל אחת יפעלו איפה שהלב שלהם. ואם זה להציל שואלים נכחדים, אז זה הדבר הנכון לעשות. ואם זה לדבר על פערים חברתיים, או אם זה לזעוק שקיים כאן כיבוש שהוא משחית, גם, הוא פוגע גם בנו, לא רק בצד השני. איפה שהלב שלנו, זה הדבר הנכון לעשות. אבל אי אפשר לא לעשות כלום. ויש משהו שכתב ברטולד ברכט, המחזאי הידוע, שאני מאוד אוהבת. כשבאו לקחת את היהודים, שתקתי כי לא הייתי יהודי. כשבאו לקחת את הצוענים, שתקתי כי לא הייתי צועני. כשבאו לקחת את הקומוניסטים, שתקתי כי לא הייתי קומוניסט. כשבאו לקחת את ההומוסקסואלים, שתקתי כי לא הייתי הומוסקסואל. ואז כשבאו לקחת אותי, לא נשאר מי שיצעק בשבילי. ויש משפט של אדמונד בורק, כל מה שנדרש כדי שהרשע יצליח, הוא שבני אדם הגונים לא יעשו דבר. ואני רוצה לספר לכם משהו על הבודה, שנזכרתי בו אתמול כשרובכם יצאתם לתרגיל בחוץ של בחירה להיוולד, ובחרתם להיוולד ובחרתם לעשות. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל כשהבודה התעורר, כשהבודה חווה את חוויית ההתעוררות הגדולה והמשמעותית שלו, הדעת נותנת שהוא היה אומר, וואו, אני עכשיו רואה בעיניים פקוחות כמה סבל יש בעולם. הדבר הראשון שהתנועה הראשונה של הלב שלו הייתה, היינו חושבים, הייתה צריכה להיות רצון לעזור. אני רואה את הסבל של אחי ואחיותיי, הסובלים, בני אדם, וכל היצורים החשים, כמו שסאטי אומר, ואני רוצה לעזור. אבל באופן מפתיע לא כך הוא. עבודה, כמו שכולנו ישבנו כאן על ענן והתלבטנו, רוצים להיכנס לעשייה עם כל מה שזה אומר, שזה אולי ישחוק אותנו, שזה יתיש אותנו, ושנתקל בהתנגדויות, ושזה לא קל, ומי אני, אדם אחד, אישה אחת, מול כל מה שקורה בעולם. תתפלו לשמוע, הבודה חווה בדיוק את אותו דבר. והוא מספר, מתועד, שהוא אמר, הדרמה הזאת שגיליתי היא קשה להבנה, קשה לתרגול. הנוער של היום, כך הוא אומר, ואולי קצת נותן לנו פרופורציה של הנוער של לפני 2500 שנה והיום לא שונה הרבה. הוא אומר, הנוער של היום עסוק בתענוגות החושים, הוא לא התעניין במה שיש לי להגיד לו, הוא יוצא לדיסקוטקים, גולש כל היום באינטרנט, הוא לא יקשיב לי, אני אתיש את עצמי. בניסיון שאנשים יבינו אותי. אז עזבו, אני אשב לי פה תחת העץ, בבליס של נירוונה, על ענן הנירוונה, כמו שאסף אמר, ואני לא אתעייף, לא אתיש את עצמי, לא אשתחק, לא יהיה אקטיביסט שחוק. ותודה לאל שבשמיים ראו שזה מה שקורה, וקמה בהלה גדולה, ואמרו, אוי ואבוי, הדרמה בסכנה. הדרמה לא תגיע לבני האדם, ושלחו אליו שליח מיוחד, שאמר לו, בבקשה אדוני, בבקשה שתלמד את הדרמה. והנימוק שהצליח לשכנע את הבודה, זה שהיצור השמימי הזה אמר לו, יש אנשים שיש להם אבק דק על העיניים. הם יקשיבו לך, הם ישמעו אותך, הם יוכלו לשמוע אותך ולהבין אותך. ואני מרגישה שאנחנו כאן כולנו, האנשים האלה שדובר בהם עם אבק דק, אנחנו יכולים לשמוע, אנחנו יכולים להקשיב ולהבין. בספר של למה סוריה דאס, Awakening the Buddha Within, הוא מספר שהבודה היה בעל מודעות חברתית ואקולוגית עמוקה, ושבין השאר הוא עודד את הנזירים והנזירות לשמור על איכות המים באגמים מפני זיהום. אז הוא הגביר את המודעות, העלה את המודעות לנושא של זיהום המים, והוא עודד אותם לנטוע עץ חדש כל חודש, כדי להחזיר אנרגיה וחיות לאם הטבע. אז מה שהיה נכון לבודה לפני 2500 שנה, בוודאי ובוודאי, על אחת כמה וכמה נכון לגבינו כיום. כמו שיש ביטוי שאומר בודה איז אז בודה דאז, להיות בודה זה להתנהג כמו בודה. אז זה האתגר שלנו. מורה הדרמה והאקטיביסט כריסטופר טיטמוס אומר שהדרמה לא מציעה השקפה נוחה, רוחנית או גלובלית, אלא מתייחסת לסבל היכן שהוא מופיע ונותנת לו מענה. הדרמה לא מציעה השקפה נוחה, לא מציעה פילוסופיות ואידיאולוגיות, אלא היא מתייחסת לסבל היכן שהוא מופיע ונותנת לו מענה. אז איך אנחנו, אלה שהולכים בדרך הדרמה, מחויבים לדרך הזאת, איך אנחנו יכולים לתרגם את המחויבות הזאת מההלכה אל המעשה, למעשים ולפעולות שיתייחסו אל הסבל היכן שהוא מופיע ויתנו לו מענה. מפאת הזמן אני מדלגת. דלאי למה אומר, פתרון אלים יכול להביא אמנם תועלת לזמן קצר. זה יפה שהוא לא מתעלם מהאפשרות שלפעמים אנחנו אומרים, רגע, אבל הנה, היה כאן פתרון אלים, והנה, כבר אין רקטות על סדרות. הנה זה עבד. הנה כבר אין קטיושות על אמא שלי בצפון. המלחמה בלבנון עבדה. אז הוא לא מתעלם מהראייה הכל כך קצרת טווח שלנו. הוא אומר, פתרון אלים יכול אמנם להביא תועלת לטווח הקצר, אבל תמונים בו זרעי האימות הבא. ומי כמונו כאן במדינה הזאת יודע את זה. בראייה בודיסטית, אי אלימות אינה רק צו מוסרי, כי היא הדרך המעשית ביותר לטפל בסכסוכים. תוך צמצום נזקים הדדיים, ותוך חיפוש דרך להיטיב עם כל המעורבים. רק בגישה כזו ניתן לפתור בעיות לטווח הארוך. אימוצה של דרך כזאת מחייב התוודאות מעמיקה לתודעה שלנו. במצבי אימות אנחנו נוטים להתמקד בחטאיו של הצד השני, בכל הדברים השליליים של הצד השני, שוכחים את הטוב שקיים בו ואת התרומה שלנו לאימות, ואנחנו מתמלאים לפעמים בדחף לפגוע ולהזיק. הלכי נפש כאלה מביאים להסלמה הרסנית. בדרך הדרמה אנחנו נקראים ללכת מעבר לדואליות של טוב ורע, נכון ולא נכון. ואנחנו נקראים לפעול בכל רגע למען הרווחה של כולם, של כל הצדדים. כריסטופר טיטמוס מצטט את הבודה, שהבודה אמר, אנחנו חיילים, כולנו חיילים. אנחנו נלחמים בהשתוקקות, שנאה ותעתוע. We are all soldiers. We make war on greed, hate and delusion. יש משפט מפורסם שמאוד מאוד נפוץ עכשיו לצטט אותו, שהבודה אמר, שנאה לא ממגרים בשנאה. אתם תראו תרגומים שיגידו שההמשך של המשפט הזה זה שנאה לא ממגרים בשנאה, שנאה ממגרים באהבה. וזה לא תרגום נכון, באופן חד משמעי. הבודה אמר, שנאה לא ממגרים בשנאה, שנאה ממגרים באי שנאה. וזה אולי נשמע סמנטיקה, אבל זה לא. כי אנחנו לא נקראים, או אנחנו לא מצפים מעצמנו לאהוב את הממשלה, לאהוב את התאגידים, לאהוב את המתנחלים, לאהוב את הקיצוניים מכל הצדדים. ולא נקראים לא לאהוב את חמאס ולא את חיזבאללה. אבל למגר אי שנאה, זה התפקיד שלנו בתוך עצמנו, למגר את השנאה בתוך עצמנו, למוסס את הרעלים של השנאה והאשמות, תוך כדי שאנחנו פועלים כחיילים וחיילות דרמה כדי לשנות את הסיטואציה. בהרבה סוטרות הבודה דיבר על החשיבות של פעולה ותוצאות של פעולה. הבודה לא דיבר רק על מדיטציה. רוב הסוטרות שלו הם דווקא לא עוסקות ברק לשבת ככה עם עיניים עצומות. סאטי ידבר יותר בהרחבה על הדרך בעלת שמונה המרכיבים, ששלושה מרכיבים מתוך השמונה עוסקים בחיים הרגילים שלנו. בפעולות, בדיבור נכון, בפעולה נכונה, במחשבה נכונה, במאמץ נכון, באורח חיים נכון. אז פעולה ואקטיביות מתוך התפיסה הבודיסטית, והשאלה המתבקשת היא, אז איך לפעול בדרך נכונה? מהי הדרך הנבונה לפעול בעולם? ושוב, הדלאי למה אומר, בסופו של דבר, ההחלטה להציל את הסביבה חייבת לבוא מהלב. קן ג'ונס אומר, בדרך החוכמה דברים הם יפים, אבל ללא היאחזות בהם. דברים הם מכוערים, אבל ללא דחייה. משהו בלתי נמנע, כמו המוות, אנחנו מקבלים ללא זעם. משהו אולי כן נמנע, כמו מלחמה, אנחנו פועלים נגדו פעולות שהן סקילפול, מיומנות, והן יותר אפקטיביות, כי הן לא מונעות על ידי זעם ושנאה, ואנחנו לא עיוורים על ידי זעם ושנאה. ייתכן שנזהה מדכא, ובאופן נחרץ ונחוש נפעל להפסקת הדיכוי. אבל לא נשנא את המדכא. היעדר שנאה וחוסר סובלנות או צדקנות בתוכנו, היא בעצמה חלק מהגדילה שלנו לקראת התעוררות. היעדר רגשות שלילי מהעשייה האקטיביסטית שלנו, אסור שתתפס כאדישות, כפסיביות. אסור שתתפס כהגשת הלחי השנייה. אלא, כדבריו של קן ג'ונס, יש מודעות, מודעות חדה, מודעות עירנית, לא תאונה רגשית, למורכבות האינסופית של, של המציאות. אבל מודעות שהיא חופשייה מייאוש, מאגרסיביות של התרכזות בעצמי, או מדוגמטיות עיוורת. מודעות שחופשייה לפעול או לא לפעול. פעולה מתוך תבונה, מתוך אכפתיות, מתוך הבנה, ולא מתוך זעם עיוור. פעולה כביטוי של החמלה שלנו כלפי הסבל הקיים בעולם. אי אפשר להפריד בין מטרות לאמצעים. האמצעים הם מטרות בהתהוות. תכנתן אומר, אין דרך לשלום, השלום הוא הדרך. שמשמעו, הדרך צריכה לבטא את המטרה. הדרך צריכה להיות ביטוי של הערכים של המטרה. כמו שהאינדיאנים אומרים, to get to the sacred, we must walk in a sacred way, in a sacred manner. להגיע אל המקודש, עלינו לצעוד בצורה מקודשת. אני רוצה לסיים עם ציטוט שנקרא להיות מלא תקווה, של הווארד צין. להיות מלא תקווה בזמנים קשים, אין זאת רומנטיקה טיפשית. התקווה מתבססת על העובדה שההיסטוריה האנושית איננה היסטוריה של אכזריות בלבד, אלא גם של חמלה, הקרבה, אומץ לב, נדיבות. הדברים שאנחנו בוחרים להדגיש בהיסטוריה המורכבת הזו, הם אלה אשר יקבעו את חיינו. אם אנחנו מבחינים רק ברע ביותר, אנחנו הורסים בכך את יכולתנו לעשות משהו. אם אנחנו זוכרים את הזמנים והמקומות, וישנם רבים כאלה, שבהם אנשים התנהגו נפלא, אנחנו שואבים מכך את האנרגיה לפעול, ולפחות את האפשרות לסובב את העולם בכיוון שונה. ואם אנחנו אמנם פועלים, אפילו אם בקטן, אנחנו לא צריכים להמתין לאיזשהו עתיד אוטופי אדיר. העתיד הינו רצף אינסופי של רגעי הווה. ולחיות עכשיו באופן שאנחנו חושבים שבני אנוש צריכים לחיות, למרות כל הרע שסביבנו, זה עצמו ניצחון נפלא.
אנחנו... באמת ביום האחרון של, ה... של הקורס הזה, ו... והחלק הזה של השיחה קשור בעצם להמשך. אחרי ארוחת צהריים אנחנו נדבר על ההמשך האקטיביסטי, ועכשיו את הזמן הקרוב נקדיש להמשך של התרגול הפנימי, אם אפשר לקרוא לו ככה. אני רוצה גם להתחיל באיזשהו ציטוט של הדלאי לאמה, שמחבר בין שני הצדדים. לעתים קרובות אנשים חושבים שהתרגולים הרוחניים נעשים רק בפרק הזמן של המדיטציה. הם מתעלמים מהצורך בעשייה רוחנית לאחר המדיטציה. חשוב להבין שגישה זו מוטעית. לתרגול לאחר המדיטציה יש חשיבות שווה. לפיכך, עלינו להבין שאין שני סוגי התרגול משלימים זה את זה. להבין איך שני סוגי התרגול משלימים זה את זה. הבנה רוחנית שהושגה בזמן המדיטציה צריכה להעצים את הבנתנו בעת שלאחר המדיטציה ולהפך. בזכות ההשראה שאנו זוכים בה בפרקי הזמן של המדיטציה, אנו יכולים לפתח מידות טובות רבות, כמו חמלה, נדיבות לב, הערכת סגולותיהם הטובות של אחרים וכו'. באמת, אחד הדברים שמיוחדים בקורס הזה, זה שבעצם אנחנו כל הזמן זזנו מתרגול פנימי לתרגול חיצוני, נתנו אפשרות לקחת את הדברים שנוצרים בתוכנו בתרגול הפנימי ולהביא אותם לתקשורת הבין אישית, ואחר כך לחזור עם הדברים שעלו בתקשורת הבין אישית לתוך המדיטציה. אז אולי ב... בקורס הזה, זה, הדברים שאני אגיד הם יותר מוכרים. ואני הולך לדבר על הדרך בעלת שמונת המרכיבים, או שמונת הנתיבים. היא לפעמים מוכרת כדרך הנעצרת כפולת השמונה. והדרך הזאת בעצם מכילה שלושה אימונים. האימון במוסר, האימון במדיטציה והאימון בחוכמה. אימון. אימון. פרקטיס. אימון במוסר, האימון במדיטציה והאימון בחוכמה. ובעצם כשהבודה לימד את הדרך הזאת, אז הוא לימד אותה כדרך חיים שלמה. זאת אומרת, בתוך הרטריטים הרבה פעמים אנחנו בעיקר מתעסקים במדיטציה, אבל בעצם הדרך הזאת היא מעין דרך של יום-יום, גם של מדיטציה וגם של דברים אחרים. לאמון המוסרי יש שתי רמות. הרמה הראשונה היא הרמה של הימנעות מפגיעה באחרים. זאת הרמה המינימלית, אפשר לומר. לא תמיד היא פשוטה, זה לא תמיד תרגול פשוט. דיברנו ביום הראשון על, על דיבור נכון, וכמה קל לפגוע באחרים בדיבור, זה קורה לנו כל הזמן. אבל התרגול הבסיסי ביותר של מוסר זה לנסות להימנע מפגיעה באחרים. כבר ביום הראשון, לא לקחת חיים, לא לקחת מה שלא ניתן בחופשיות, לא לפגוע באחרים בהקשר המיני, יחסי מין ונאותים, או כל הקשר מיני אחר. לא לפגוע באחרים על ידי דיבור, ולמנע מחומרים משקרים שגורמים לנו ל-carelessness, לחוסר אכפתיות, חוסר תשומת לב. בעולם המערבי, המתרגלים לוקחים את הקווים המנחים הבודיסטים. אצל הבודה זה לא היה קווים מנחים, זה היה ציוויים. במערב, כשאנחנו מדברים על על חמשת העקרונות האלה, אנחנו קוראים להם קווים מנחים. וכל מתרגל לוקח את מה שהוא רוצה, אבל מה שברור זה שהעיקרון המנחה הוא להימנע מלפגוע באחרים ככל יכולתנו. וכל אחד יש לו דעות אחרות על מה פוגע ומה לא פוגע, ואנחנו עושים מה שאנחנו יכולים. החלק, השלב השני של התרגול המוסרי הוא כבר השלב שבו אנחנו מרגישים שלהימנע מפגיעה באחרים זה לא מספיק לנו. שאנחנו רוצים לשרת. אנחנו רוצים, אנחנו מבינים את הקשר ההדדי, את ה-inter-being, interdependence של כולנו, ואנחנו רוצים לעשות את התפקיד שלנו בתוך העולם. ומה שמעניין לגבי זה בתפיסה אורגנית של המציאות, זה שכמעט כל דבר שבני אדם עושים, איכשהו מועיל לבני אדם אחרים. הבודה, כשהוא לימד את הדרך בעלת שמונת הנתיבים, הוא דיבר על פרנסה נכונה. כשהוא לימד את זה, הוא הדגיש, הציע לנו להימנע ממקצועות ומפרנסה שפוגעת באחרים. הוא דיבר ספציפית על שחיטה, על תפקיד שבו למשל אתה הורג חיים, או על תפקיד שבו אתה מוכר לאנשים אחרים חומרים משקרים. אז מקצועות שזה מאוד מאוד ברור שהם לא מקצועות שירות. אבל לבני אדם יש כל כך הרבה צרכים, ואין כמעט משהו שאנחנו עושים, אין כמעט מקצוע שאנחנו עושים שלא משרת אחרים. אנחנו פשוט לפעמים לא רואים את זה. אנחנו לא רואים איך אחרים משרתים אותנו, ואנחנו לא רואים איך במקצוע שלנו אנחנו משרתים אחרים. אבל אם אנחנו עושים את המדיטציה הזאת של האוכל, אז פתאום אנחנו מבינים שכל נהג מסעית שמשנע דברים מנקודה א' לנקודה ב', בעצם משרת אותנו. בעצם עושה עבודה בשבילנו. ולפעמים למרבה הצער הוא בעצמו לא מבין את זה. הוא לא מבין שהוא משרת והוא רק מרגיש שהוא עובד קשה. אבל בעצם כשאנחנו מצליחים להבין שכל דבר שאנחנו עושים כמעט משרת את האנושות, משרת אחרים, אז לעשייה הזאת נוצרת איכות אחרת. שוב, כמובן שזה לא כל דבר, לייצר כלי נשק, מן הסתם קשה לראות איך זה משרת אחרים. כן, נהדר.
באמת הצורך להרוג.
יש קבוצה של, אני לא יודע אם הם מהגרי עבודה או לא, אני חושב שאני לא זוכר אפילו אם הם נוצרים או לא, אבל הם כולם עובדים בניקיון. וכאילו בישראל. אבל הם איזושהי קבוצה שמתוך תרגול רוחני, נורא נורא שמחים. זאת אומרת, כאילו, זה עוזרות בית ועוזרי בית, והם כאילו באים לתוך העבודה הזאת מתוך הרגשה של אני הולך לנקות בית של בנם אחר, אני הולך לארגן לו סביבה נעימה לחיות בתוכה, אני הולך לארגן לו סביבה נקייה, כאילו ניקיון חיצוני משפיע על ניקיון פנימי, והם באים בשמחה אדירה לתוך העבודה הזאת, שזה מדהים לחשוב על התרגול שלהם. אני אפילו כשאני מנקה את הבית של עצמי, אני לא מצליח להיכנס לתוך מודעות הזאת. כי תמיד זה בדיקוי, כאילו. אני יודע שזה תחת איום.
אולי זה
המקום לשינוי. אולי. סעדו. וזה מעביר אותי לאימון השני, שזה האימון של החוכמה.
רגע, אז מה היה לנו?
עד עכשיו דיברנו על מוסר.
לא, מה השלושה?
מוסר, מדיטציה, חוכמה.
לא, בתוך מוסר.
אה, לא משנה, בסוף אני אעשה סדר. מעביר אותי לאימון השני, שזה אימון בחוכמה. יש לו שני חלקים. חלק אחד זה הבנה נכונה, להבין את המציאות כמו שהיא. והחלק השני שמחובר לגמרי לתרגול המוסרי, זה חלק של התכוונות נכונה. והחלק הזה של התכוונות נכונה, זה החלק של הקסם. זה החלק שעושה טרנספורמציה לכל דבר שאנחנו עושים. אם אנחנו מתכוונים למה שאנחנו עושים, מתכווננים, if we're tuned. ופה אני מתחבר למה שהדלאי לאמה אמר. אנחנו יכולים להיכנס לתוך המדיטציה למשל, בתור תרגול אסקפיסטי, תרגול של בריחה מהמציאות. והרבה אנשים למרבה הצער עושים את זה. נכנס לתוך המדיטציה, מקום של שקט, של שלווה, וכל מה שאתה רוצה להשיג זה שקט ושלווה. אבל בדרך כלל, אם אני מתרגל ככה, אז ברגע שהמדיטציה תיגמר ויחזור העולם, אז גם השלווה תיעלם. ואז אני יכול לנסות יותר ויותר לעטוף את עצמי בשקט, ללכת למקומות כמה שיותר מרוחקים, אבל העולם כל הזמן ימשיך להגיע אליי. אם לא בגלגול הזה, אז בגלגולים הבאים, לאו דווקא אחרי המוות, אבל אני יכול פתאום להיות הרבה שנים בבידוד, ואז פתאום להיות זקן ולמצוא את עצמי באיזשהו בית זקנים, ושם כבר לא יהיה שום שקט. והבנה של המציאות, הבנה נכונה, הבנה של היעדר העצמיות, הבנה של ה-interdependence, מביאה אותנו לתוך המדיטציה, מתוך הבנה שאנחנו לא עושים את זה רק בשביל עצמנו. המדיטציה היא לא תרגול אישי. אין בה שום דבר אישי, כי בדרמה אין אישי. כל פעם שאנחנו מתרגלים, לא משנה מה אנחנו מתרגלים, כל פעם שאנחנו מטפחים את התודעה, באופן אוטומטי העולם נהיה יותר טוב. Whether we like it or not. כאילו, זה לא משנה אם אנחנו מעוניינים בזה או לא, זה פשוט קורה. אם בתודעה שלנו יש פחות השתוקקות, פחות תאווה, פחות כעס, פחות בלבול, פחות תעתוע, העולם נעשה מקום יותר טוב. וזה לא רק במושגים רוחניים אנרגטיים. בני אדם הם יצורים חברתיים, אנחנו יוצאים במדיטציה ואנחנו פוגשים אנשים, ואני יודע איך אני מתייחס לילדים שלי בימים שאני עושה מדיטציה, וזה איך אני מתייחס אליהם בימים שאני לא עושה מדיטציה. לילדים הקטנים והרקים שלי, שלא לדבר על כל שאר בני האדם. ובדרך הבודיסטווה, מה שנהוג זה להתחיל ולסיים את המדיטציה בהקשר הזה. להתחיל בהתכוונות. לקחת, אפילו שיש לי רק רבע שעה למדיטציה היום, אפילו אם הזמן הוא נורא נורא קצר, לא לוותר על חצי דקה, שאני שואל את עצמי, למה אני עושה את התרגול הזה? בשביל מה? למה אני עושה את זה? למה אני יושבת? וכן להזכיר לעצמי, שאני עושה את זה לטובת כולם. ובסוף המדיטציה, לקחת את עוד כמה שניות ולהקדיש את זה לכולם. ובחוויה שלי זה גם משנה את המדיטציה. זה כמו... כשאנחנו עושים משהו בשביל עצמנו, יש שם את המוטיבציה שלנו. של אני רוצה שקט, אני רוצה שלווה, אני רוצה תשומת לב, אני רוצה ריכוז. אבל כשפתאום מאחורינו יש את כל היצורים החשים, את כל בני האדם, את כל החיות, מי שנוח לו לחשוב על כל היצורים החשים סבבה, ומי שרוצה לחשוב על הילדים שלו סבבה, ומי שרוצה לחשוב על כל הפלסטינאים, או על כל היהודים, או על...
שואלים.
על כל השואלים כמובן, כאילו, פתאום אני... זה פתאום, לי זה מרגיש כמעט שזה לא בסדר לא לעשות מדיטציה. כאילו, אני מייצג פה, זאת אומרת, הגרופ אנרג'י הזאת, הכוח של הקבוצה, נכנס גם לתוך המוטיבציה שלי לעשות מדיטציה, וגם לתוך המדיטציה עצמה. אם התודעה מתחילה לנדוד, אז אלפי יצורים אמרו לי, הלו, תחזור לנשימה. והשבועה של הבודיסטווה היא להתעורר, להגיע להתעוררות מלאה, לנירוונה, למען טובת כל היצורים החשים. וזו מחויבות רצינית מאוד. כי כל אחד מאיתנו יודע כמה נזק אנחנו עושים בעולם, כמה נזק אנחנו עושים בעולם, בגלל המקומות שבהם אנחנו עדיין לא חופשיים. וזה בסדר, כי זה חלק מהטבע של העולם. אנחנו כולנו, מתוך האנושיות שלנו, כל הזמן פוגעים באחרים. כל מה שאנחנו יכולים לעשות, זה לנסות לפגוע פחות בתרגול המוסרי, ולנסות לטפח את התודעה, כדי שנפגע אפילו עוד פחות. דרך הבודיסטווה, אין בה אשליה שאנחנו נפסיק לגמרי לפגוע באחרים. אנחנו מקבלים את המציאות. המציאות היא שאנחנו אנושיים, ואנחנו לא יכולים להימנע מזה. כל מה שאנחנו יכולים לעשות, זה לנסות. אז חלק אחד של התכוונות נכונה, זה לתוך המדיטציה. אבל חלק לא פחות חשוב, זה גם ההתכוון שלנו לפעולה. איך אנחנו ניגשים לפעולה. אנחנו יכולים לגשת לפעולה מתוך מטרה לסיים אותה. שלום עכשיו. שוויון עכשיו. צדק חברתי עכשיו. וכל מישהי סיפרה שהיא קראה ספר על ההיסטוריה של העולם, שזה הייתה ציוויליזציה, ואז באו ברברים, והחריבו אותה, ואז הייתה עוד מלחמה ועוד מלחמה, וחוסר צדק חברתי, זאת אומרת, אחד הדברים שהבודה כרפורמיסט עשה, זה לשבור את משטר הקסטות בהודו, לפני 2500 שנה. תחשבו איזה תארים חברתיים היו בהודו של אז. הרבה יותר מזעזעים ממה שקורה היום. בגלל זה ניסו לרצוח אותו כל הזמן, אגב, בין השאר. והנחת מוצא הבודיסטית, שהיא לא פשוטה לנו כפעילים חברתיים, זה שדוקה היא נחת עם מאפיין כרגע של העולם. והיא לא הולכת להיעלם בשנייה. השלום לא יהיה עכשיו. אנחנו חייבים להאמין שיום אחד יהיה שלום, אבל זה לא יקרה עכשיו. ואם אנחנו זוכרים את זה, אז אנחנו יכולים לגשת לתוך הפעולה החברתית שלנו כתרגול. לא כמשחק. אלא כתרגול. אני אתמול נשארתי כאן על הענן, וזה לא היה, זה לא היה מתוך התפקיד שלי פה בתור מנחה. באמת רציתי להישאר על הענן. כי כשאני יוצא לפעילות חברתית, הלב שלי שאני מנסה לטפח אותו בויפאסנה והוא עדיין מאוד עדין, חוטף מכות כל הזמן. אני עדיין, כל פעם שאני חווה אלימות ורואה מסביבי אלימות, אני עדיין מזדעזע. לא משנה כמה אני מתרגל, זה עדיין מערער אותי כל פעם מחדש. העולם הזה והמדינה הספציפית שאנחנו חיים בה, מקום מאוד מאוד, מאוד אלים. יש פה הרבה אכזריות, הרבה אגרסיביות. אתה רק פותח את העיתון ו... שאני חושב על מה ילדים בני 18 צריכים לחוות במדינה הזאת, משני הצדדים. אבל זה התרגול שלי. כשאני יוצא לעולם, התרגול שלי הוא לנסות לא לסגור את הלב שלי, אלא להשאיר אותו פתוח, ולקוות שלאט לאט אני אצליח לפתוח אותו יותר, וגם הלב שלי ילמד איך להתמודד עם המכות, איך להתמודד עם הדקירות. שתהיה לו איזושהי הגנה, שהיא לא הגנה של דחיפה הצידה, או של חומה, או של הכחשה. אלא של אולי הרבה הרבה יותר חמלה לעצמי ולאחרים. וכל אחד מאיתנו, כשהוא יוצא לעולם, יש לו תרגול. יש את האנשים שלוחצים לנו על כפתורים, וזאת אולי קלישאה, אבל לא יודע אם הם המורים בהכרח, אבל בלי ספק יש מה לתרגל שם. יש את הסיטואציות שמקשות עלינו, וזה צד אחד. ומצד שני יש גם את המקומות שאנחנו עושים פעולה חברתית ומתמלאים בשמחה, ומתמלאים בחמלה, מתמלאים באהבה, וזה גם תרגול. כאילו, זה גם לטפח שמחה, לטפח אהבה, לטפח חמלה. ובהיבט הזה של פרנסה נכונה, אני חושב שאחד הדברים החשובים זה ללכת למקום שנכון ללב שלנו. ללכת למקום שאנחנו מסוגלים לתרגל בו. כי אם זה יותר מדי overwhelming ויותר מדי כואב, אז אנחנו עלולים לאבד עוד בודיסטווה. העולם עלול לאבד עוד בודיסטווה וזה דבר נורא. ובשבילי זה המבחן, זאת אומרת, אני לא מדבר על ללכת רק למקומות שנוח לנו. תרגול הוא הרבה פעמים, אתה יושב ויש כאבים. תרגול הוא לא ללכת למקומות שנוח לנו. אבל ללכת למקומות שבהם אנחנו יכולים לעשות עבודה. למקומות שבהם אנחנו יכולים להמשיך לצמוח, להמשיך לתרגל. ולפעמים גם העניין הוא לא רק המקום עצמו, זאת אומרת, לפעמים אני אומר, הלב שלי אומר, אני חייב ללכת להפגנות אפילו אם אין אלימות. אי אפשר אחרת, כאילו המצב כל כך מזעזע, אני חייב ללכת להפגנה הזאת. אבל אז אני צריך לראות איך אני עוטף את ההפגנה הזאת, את הפעילות הזאת, בדברים ששומרים על הלב שלי. במדיטציה לפני, במדיטציה אחרי, בקהילה. אני יודע שאני, היה שלב שהלכתי לעבוד בארגון חברתי, שהיה מאוד מאוד בעד צדק חברתי, אבל הייתה שם אלימות מזעזעת, בפנים, אלימות מזעזעת ושנאה מזעזעת. וזאת הייתה הנקודה שבה אני הצטרפתי לסנגה, של תובנה. שממש הפכתי להיות חלק, ברוך השם, שאני בתובנה קהילה מאוד מאוד חזקה שתומכת בתרגול, ואז יכולתי להמשיך. ואחר כך הלכתי אפילו לתפקיד שהיה יותר מסובך מבחינתי. כי הסנגה עצתה אותי. ואפשר כל בוקר, לפני שאנחנו יוצאים לעבודה, לפני שאנחנו הולכים להפגנה, בנסיעה, זמן לא חסר. לקחת רגע של התכוונות. אני הולך להפגנה הזאת כי אני רוצה למחות על העוול, ואני רוצה שיהיה פה שלום עכשיו, אני רוצה שיהיה שלום עכשיו, אבל אני הולך גם כדי לתרגל. כדי לתרגל אהבה בתוך מקום של שנאה, כדי לתרגל תשומת לב, כדי לתרגל דיבור נכון, כדי לתרגל את הדרך הנאצלת כפולת השמונה. וזה אולי זמן טוב באמת לפרט אותה קצת יותר. אז התרגול של המוסר מכיל שלושה חלקים. דיבור נכון, אמרנו, דיבור שלא פוגע באחרים ואפילו מיטיב איתם. עשייה נכונה, עשייה שלא פוגעת באחרים ואפילו מיטיבה איתם. ופרנסה נכונה. והפרנסה הרבה פעמים נקודה שמשנה את החיים, כי אנחנו רוב הזמן עסוקים בלהתפרנס, אז אם הפרנסה שלנו היא נכונה, אז גם התרגול שלנו הולך בעקבותיה. וכמו שאמרתי קודם, באשכול השני של ההבנה הנכונה, של החוכמה, יש שני חלקים, ההבנה הנכונה וההתכוונות הנכונה, שבעצם זה אומר שחצי משמונת המרכיבים הם מרכיבים שקשורים למוסר. כי גם ההתכוונות הנכונה היא רכיב מוסרי. וההבנה הנכונה זה הדברים שדיברנו עליהם כל הזמן. צד אחד להבין שיש דוקה בעולם, ולא לצפות, לא הדוקה שבפנים ולא הדוקה שבחוץ, שהיא תיפטר ככה. מצד שני להבין את הקשרים ההדדיים בין כולנו. ובסופו של דבר כשהבודה דיבר על הבנה נכונה, הוא דיבר הרבה על לראות את החיבור. לראות שאין עצמי כאן, אלא יש את כולנו. והחלק השלישי הוא החלק של המדיטציה. הוא החלק אפשר להתייחס אליו כאל טיפוח המשמעת המנטלית. ופה עם כל הרכות וכולי, פתאום משמעת. אז כן, משמעת. כי אנחנו מגלים שהתודעה שלנו היא פסיכית לגמרי. שיש בה הרבה השתוקקות והרבה תאווה, ויש שם הרבה כעס והרבה שנאה. יש הרבה בלבול. ואנחנו צריכים את המשמעת הזאת. המשמעת שמאפשרת לנו לפגוע פחות באחרים, ולשרת אותם יותר. התרגול של המדיטציה כולל בתוכו שלושה חלקים. הראשון זה מאמץ נכון. השני הוא תשומת לב נכונה. והשלישי הוא ריכוז נכון. והמדיטציה והמשמעת המנטלית דרושים לא רק למה קורה איתנו כשאנחנו יוצאים לעולם, אלא גם למה קורה במדיטציה. כי אם אנחנו מאמינים בטרנספורמציה, אם אנחנו מאמינים שהתודעה יכולה לעבור שינויים רדיקליים ולהתעורר, זה חתיכת עניין, כדי מה שמכין אותה לטרנספורמציה זה הריכוז. יש הבדל עצום כשאתה יושב בשיחת דארמה ואתה מרוכז, ואז הדברים עוברים ישירות מהאוזניים אל הלב, לבין שאתה יושב ומפצח גרעינים תוך כדי מדיטציה. יש הבדל עצום כשאנחנו מדברים עם בנאדם אחר, כשאנחנו בקשב, לבין כשאנחנו לא בקשב. וויפאסנה יכולה להיות קסם. הדימוי שתמיד קופץ אל הראש זה דימוי של אבקת כביסה. הנטייה הטבעית שלי לפחות, אולי זה בגלל שאני חלש בעבודת הבית, זה להניח שאם אני אקח את הבגד ושפשף חזק חזק חזק, הכל ירד. ואם זה לא ירד בשפשוף, זה לא ירד. בויפאסנה זה לא לשפשף. כי יש קליה סופר וניש?
אקולוגי.
זה לא אקולוגי?
לא, זה חשוב שזה
אקולוגי. אקו ורסופר סופר וניש. יש את המכשירים האלה, שברגע שאתה משרה את הבגד הכי מלוכלך בתוכם, אז הליכוחים נעלמים. אולי בהקשר של התודעה שהיא בהירה ומוארת, שווה לדבר על אקונומיקה.
זה נראה לי.
לא אקולוגי?
דרמטי, מצעי.
יש אבקת ניפוי של, אבקת הלבנה של אקוברס.
אוקיי, אבקת ההלבנה של אקוברס.
מוגש בחזות.
כן. ובויפאסנה, חלק ממה שקורה לנו, בתוך התרגול העמוק של השקט, בלי שבהכרח נדע מה קרה, בלי שבהכרח יהיה לנו הסבר ללמה זה קרה, מתרחש שינוי. ואני יודע, אני יכול להגיד שבשבילי, כאילו מתוך התבוננות על כל המקומות שבהם אני עדיין פוגע באחרים, וכל התאווה שיש בי, והכעס, והבלבול, אני יודע שאני אסיר תודה לויפאסנה. כי אחד הדברים שזה נותן לי זה תקווה. שתמיד אני יכול להיכנס לתוך המכונת כביסה ולהתנקות קצת.
השריה.
השריה. אז אחד הדברים שאני רוצה להזמין את כולכם, בטח מי שעוד לא תרגל ויפאסנה, זה קודם כל לבוא. ואם יורשה לי, בתור מהזרם השמרני, כמה שיותר ארוך. שאתם יכולים, כל עוד זה מתאים ללב שלכם. אבל גם אחרי שאמרתי את זה, אני רוצה גם להזכיר את הצד השני, שויפאסנה זו ראייה בהירה, לראות את המציאות בבהירות. וויפאסנה מתרחשת בכל רגע של תשומת לב. לא רק על הקרית ולא רק ברטריטים, אלא בכל רגע שאנחנו בתשומת לב. והמבחן הוא פשוט, כאילו, אם מתרחשות תובנות, הייתה ויפאסנה. והקורס הזה הוא קורס ויפאסנה, מבחינתי לפחות. והיום חשבתי את המדיטציה האחרונה בהליכה, וב-12:30, בשביל חלקכם ובשביל חלקכם באחת, השתיקה תישבר. וזאת תהיה הזדמנות לתרגל דיבור נכון, ותשומת לב נכונה, ואני יכול להגיד מהניסיון שלי שהרגעים האלה הם הרבה פעמים רגעים מאוד משמעותיים. כי אם אנחנו בתוך הדיבור, בתוך העשייה, מצליחים למשוך את תשומת לב ולשמר אותה, ולהקשיב לכל החוכמה שנמצאת כאן, אז יש ראייה בהירה. ויש תובנה. אז אנחנו תכף ניגש להליכה. אני רק רוצה להקדיש את השיחה הזאת, את השעה האחרונה, כל דבר טוב שקרה בה, כל תובנה, כל רגע של תשומת לב, כל רגע של התכוונות נכונה. מי ייתן שהתרגול של כולנו ילך ויעמיק, כדי שנוכל לשרת את כולם. מי ייתן שכולם יהיו חופשיים מסבל? מי ייתן שכולם יהיו מאושרים? יש לנו עכשיו... דרך 25 דקות של מדיטציה בהליכה. אפשר להתבונן בתשומת לב על כפות הרגליים, אפשר על הגוף, אפשר להתבונן על הקיום השלוב שלנו עם הטבע, אפשר גם להתבונן על התודעה. אם היא משתעממת אפשר לעצור בתהליכה ולשים לב מה קורה לתודעה. אם היא פתאום חסרת מנוחה, אפשר להתבונן עליה, למשמע אותה, בעדינות. ואני מאוד מאוד מבקש, אנחנו לקראת הסוף, וזה הפרק זמן האחרון של התרגול השקט, אז בואו נכבד את השקט של כולנו.